וכן בר יוחאי. ויקרא אל משה ודבר אדוני אליו מאוד מאוד לאמור. ויקרא ולא אמר מי קרא. אם זה השם, אז זה אומר ויקרא השם אל משה ודבר אליו מאוד מאוד לאמור. ככה צריך לומר לכאורה הפסוק. או ויקרא אל משה ודבר אליו מאוד מאוד. והיינו מבינים מה זה ויקרא אל משה. אינה, המדרש אומר, בלי דיבורים, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא קרא, וכולם היו עומדים, הרי מה היה שם לפני כן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. פסוק בסוף שמות, מפני אשר שכן עלה וענן. אז כולם היו עומדים בחוץ, משה, אהרון, נדב ואביהו, כולם היו עומדים. והנה שמעו שהקדוש ברוך הוא צועק, כך אומר המדרש, משה עול, משה תיכנס. אז כולם שמעו שהקדוש ברוך הוא קורא לו, אבל הם אין להם רשות. נכנס משה. ברגע שנכנס, דיבר אליו הקדוש ברוך הוא, מאוד מועד למור, ואמר לו, דבר אל בני ישראל. אז המילים לא כפולות, אלא בא להגיד את מעלתו של משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא ייחד את הדיבור אליו דווקא. וכן אמר ויקרא אל משה. ויש עוד דבר אחד, ויקרא א' זרע. למה א' קטנה ודווקא אות א'? אז המדרש אומר לשון ערי, ויקר אל משה. משה פחד. מה זה פחד? ענב. מרוב שהיה ענב אמר, איך אני אגיד, אכתוב שהקדוש ברוך הוא קרא לי מכולם, מי אני, מה חיי, ככה היה חושב את עצמו, קטן שבקטנים. לכן כתב א' קטנה. ומה זה א' קטנה? המדרש שואל גם על זה. הלא, הקדוש ברוך הוא נתן לו דיו, שיכתוב בו את התורה. והדיו הייתה מיוחדת בדיוק, מספיקה, לכל האותיות של התורה אין יותר ואין חסר. אז עכשיו חסך משה רבנו בדיו, כתב במקום א' גדולה א' קטנה, זה הרבה פחות דיו, זה חצי כמות דיו של א'. אז מה נעשה עם הדיו הזה? במדרש ספרי כותב, ספרי על ויקרא, שמזה קרם אור פניו, לקח וכינח את הקולמוס בפניו של משה, ומהדיו הזה האירו פניו של משה רבנו עליו השלום. לכן זה א' זרע. ולמה דווקא א'? למה דווקא א'? זו שאלה חשובה מאוד. ראיתי היום שהשאלה עמד על השאלה הזאת, למה א' זרע? בא להגיד דבר סוד גדול מאוד. זה קשור לנו גם לענייני הפסח. כל ענייני הפסח, רבותיי, מה שאנחנו תורחים לכבוד החג, כל יעשה האדם בשמחה ובטוב לבב, אם זה הניקיון, אם זה הקניות, אם זה המצות, אם זה כל דבר ודבר שעושה. מחפרים בזה על חטא אדם הראשון, וכל החטאים והאבונות ממילא גם כן נכללים. תכף נראה שאפילו שלוש עבירות חמורות שבתורה יש כאן. והכל נמחל, הכל נמחק, בתנאי שאדם מהרהר תשובה בליבו. אז מה היה השאלה כותב, ידוע, מה כתוב? היה עשה אדוני אלוהים לאדם ולשתו, כותנות אור ויד בשם. ספר תורה של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור. במקום אור, אור. לכן יש הרבה משבשים, א', עין, א', עין, א', אותו דבר. אז זה היה כתוב אור, זה באלף. ואצל רבי מאיר היה מתוקן הכל, נהיה אור. גם משה רבנו, משה רבנו עליו השלום, אנחנו אומרים, ישמח משה מתן חלקו, כאבן אמן קראת לו, הרי קרן אור פניו. הוא תיקן את אדם הראשון. איפה ראינו? זוהר הקדוש כותב, לא אני אמרתי. בזוהר מפורש, משה ממה ממשה, גימטריה אדם. נשאר שין, שין זה שלושה ראשים, אלה שלושה אבות. אז משה רבנו היה שקול כנגד ארבעה, לארבעתם במערת המכפלה. זה שאמר הזוהר שמשה רבנו תמון במערת המכפלה. יש הרבה טעו והבינו את הדברים פשט, כאילו משה רבנו קבור שם, חס ושלום. כתוב בפסוק, ולא ידע איש את קבורתו, והוא לא נכנס לארץ ישראל. הוא איפה תמון? שמה, בהר נבו. מקום שלא ידוע, ואפילו קבר אין לו. כך כמו שהגמרא אומרת שם בסוטה, שגם קבר אין לו. למה? יזכך גופו, אבל נפשו באה ונתמנה שם, יחד עם השורשים שלה, שם אדם, זה ממה, ושין זה שלושת האבות. אז משה רבנו תיקן חטא אדם הראשון על ידי שעשה קוטנות אור במקום קוטנות אור ועין, ואז משה רבנו חיפר לנו את אבון אדם הראשון, כי כולנו אכלנו מעץ הדעת, לא רק אדם אכל אלא אדם וכל הבריות. לכן לפי זה תקרא ויקר אל משה, ויקר אומר השלה לשון חס ושלום קרי, בהזדמן, לא במקרה כאילו. לכן אמר ויקר אל משה, ודבר השם אליו מאוד מועד למור. מה אומר לו? דבר בני ישראל ואמרת עליהם, תגיד להם, אתם רוצים גם לתקן כמוני את חטא אדם הראשון? אז אדם כי יקריב מכם, כמו אדם הראשון שהוא יקריב קורבן והתחפר לו, גם אתם תקריבו קורבנות, ועל ידי הקורבנות תתקרבו אל השם. לשון מקרב, מקריב, כך גם הזוהר אומר. אז זה עיקרון מהזוהר, שבקורבן אדם חס ושלום שחוטא מפריד אותיות הוויה, היוד מהה, ההה מהוו, הוו מהה, בא עכשיו על ידי שעושה קורבן, מקרב. מה נעשה עכשיו? אין לנו קורבנות, ריבון העולמים, עד מתי בית המקדש חרב, אין מזבח ואין קורבנות? יש לנו תפילה, שלמה פרים שפתנו, כך מפורש במדרש. בפרשת צו את בני ישראל את קורבני לחמי, אמר משה לקדוש ברוך הוא, תינח בזמן שבית המקדש קיים, מביאים קורבנות ומתחפר להם, אין בית המקדש קיים, מה עושים? אמר לו, יקראו לפניי בסדר הזה של סדר הקורבנות, ואני מחשיב להם כאילו יקריבו בפועל. לכן אמר אדם כי יקריב מכם, כל אחד מאיתנו יכול להיות אותה מדרגה של אדם הראשון שתיקן אחר כך ונהיה קוטנות אור, ויהיה לו קוטנות אור, אבל לפחות ביום שבת. שבת אנחנו זוכים על ידי שאדם פושט את בגדי החול, מתרחץ, מתקלח או טובל במקווה, אלה שיכולים לטבול, אז אחרי זה לובש בגדי שבת. בגדי שבת זה בחתנת קוטנות אור, זה האור שאחר כך מוצאי שבת האור הזה מסתלק ונשאר בציפורניים. כך אנחנו מסתכלים בהבדלה בנר, מסתכלים על הציפורניים שהן מאירות, שישאר לנו מהאור של שבת, אבא שבשמיים, קצת מהאור של שבת ישאר לנו למשך החול, שנוכל להתקיים כמו שצריך. וזה הסוד אדם, זה האלף של ויקרא. פירוש נוסף יש לאלף של ויקרא, הרי האדם, אם תוציא ממנו א', חס ושלום, יישאר דם. אז זה כלום, מהו אפר, דם, מרה, כמו שהגמרא אומרת. מה זה אדם? ראשי תיבות, אפר, דם, מרה. אז אם תוציא ממנו את א', יישאר דם. כדי שלא יהיה דם, תעשה אדם. אותו הדבר, אמת. אמת, אם אדם מדבר אמת, אז הוא נקרא חי. כאמת שפת אמת, שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיע לשון שקר. הרי כך היה פעם גוי אחד רומאי, תפס את רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו שהנה הם שולטים בעולם ואין כמו הרומאים, על הקרומה, איפה רומא היום? בתחתית שאול, איפה היא ואיפה הקורונה? קורונה אצלה כל הזמן, לא עוזרת אותם. מתים שם ברמינן לאלפים ולמאות אלפים. אז הוא אומר, מתווכח עם רבי שמעון בר יוחאי, מצא עם מי. אומר לו, הנה שפת אמת תיקון לעד, הוא משתמש בפסוק נגדנו. ועד הרגיע, הרגיע זה רגע אחד, לשון שקר. אמר לו רבי שמעון, חכה, חכה, יבואו ימים. מי יזכור את רומא? הנה היום, מי זוכר את רומא? מי סופר אותם? הנה, הם מתפוטטים כעת, פוטין וביידן, אני מאחל להם בהצלחה. ישתם, שיקו זה את זה. יקו וירביצו כמה שיכולים, ברוך השם. הלך טראמפ, בא ביידן, ברוך השם, אזרח השמש, ובא השמש. ברוך השם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז זהו, בקיצור, אם כן, זה אמת, אמת, תוציא את האלף, יהיה אמת. מה הפירוש? יש רבי אברהם אזולאי, רבותיי, הוא כתב את המעשה הזה. זה לא דבר שמה בכך. הוא היה לפני 400 שנה, יותר, היה פה בירושלים. אז הוא כותב, באור החמה, כותב על נשמת כל חי, זה בפרשת ויקהל. בזוהר, פרשת ויקהל, שם הביא את נוסח נשמת כל חי. יש שם הנוסח הקדמון. הנוסח הקדמון של נשמת כל חי, תדעו, היה לא כל הנוסח שלנו שיש היום, אלא היה אומר, נשמת כל חי תרך שמך, מלך המלך ואולו מושיע, פודם נציל ועונם, רחם ועצרה וצוקה, אלא המלך עוזר וסומך, אלא אתה. ואילו פינו לא היה שם, אלא אחרי זה אלוהי הראשונים והאחרונים. ואילו פינו אלה שייך היה מושנה לנה כמון גלם וכו'. אלוהי הראשונים והאחרונים, אדון כל דלדות, ומעולה בכל הדשבחות, המלך עולו בחסד. כל ביותה ברחמי, אדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן. כל הקטע הזה לא היה. אלוקי הראשונים והאחרונים לא היה. מתי יוסיפו את זה? כותב רבי אברהם אזולאי, היה לפני בערך 800 שנים, פה בירושלים. היה שבת שלפני פסח, כמו עכשיו. שבת שלפני פסח, מח שמו וזכרו, הכומר הנוצרי שהיה בירושלים, מה עשה? הלך לקח ילד אחד, בן של קצין המלוכה, ופיתה אותו, לקח אותו אצלו למרתף ושחט אותו. הביא איתו עוד שני אנשים, תפסו אותו ושחט אותו, והקיז את דמו, מילא בקבוקים של דם, מילא שמה, לקח את הגבייה שלו אחר כך בתוך שק, והוריד את זה לבית הכנסת הגדול של רבן יוחנן בן זכאי, בעיר העתיקה. הייתם שמה? טוב שהיית. אז בקיצור, לקח אותו לשם, שם אותו במרתף. והם, היהודים לא יודעים מכלום, ונעל את המרתף חזרה והלך. והנה, לפנות בוקר, איך שמתחילים להתפלל, הגיעו, עוד מעט נצח המה, הגיעו נשמת כל חי. נשמת כל חי, בדיוק הגיעו לקטע הזה. בלעדיך האמת בואו למשיע, פונה ומציל ועונם, רחיים חולאי צרה וצוקה, אין המלך עוזר וסומך, אלא אתה. פתאום הגיעו הצבא הטורקי כולו, עם רדואן בגלגול הקודם שלו, עם מה שמו, הגיעו כולם שם, הקיפו את בית הכנסת, מאות שוטרים וחיילים, וכולם עם כידונים ורובים, וזה, והתחילו לעשות פטש, לעשות של הנוצרי, וגם הבקבוקים של הדם, כאילו זה יין, אמרו, הנה היהודים רק כעת רוצים לעשות בערב פסח מצות, וישימו את הדם של הנוצרי בתוך המצות. זה עלילת דם, כמו שהיו רגילים. זה היה כבר לפני 800 שנים. היה שם, מיד אסרו את כל הרבנים, היו שבעה רבנים, טובי העיר, אסרו אותם, שמו אותם בקישלה. ואז היהודים היו בצרה צרועה, עצרו באמצע התפילה, והיו צועקים, יפתחו את ארון קודש, והיו בוכים ומתפלשים באפר, ריבונו של עולם, אנחנו מחכים לחג הפסח, ותראה מה עשה לנו הגוי הזה, מחשמה מגויים. מה יהיה? והנה היה רבנו קולימוס הזקן, הוא עליו השלום סבא של סבא של הרש"ל רבי שלמה לוריא, גם רבנו הארי הוא מצאצאיו, הוא ראש משפחת לוריא היה, זה היה בירושלים. הוא רבנו כל נימוס הזקן הלך בעצמו אצל המושל של ירושלים, אמר לו, אדוני המושל, אני מבקש ממך, אתה עושה משפט. אמר, מה שייך משפט? מצאנו את הגבייה, הנה, בתוך איפה? המרתף של בית הכנסת. וכל הזמן אומרים שהיהודים שמים דם במצות, והנה מצאנו בקבוקי דם, מה אתה רוצה יותר מזה? אמר לו, אדוני, תן לי, תרשה לי, אתה רואה אותי, אני אדם זקן. אני לא חשוד בעיניך שיעשה דבר כזה. אבל תן לי, אני הוכיח לך את האמת. אמר לו, בסדר. אמר לו, בסדר, אבל בתנאי, אמר לו, אני מבקש, נעשה משפט ברחבה הגדולה שמה ליד, ליד הרובע היהודי, יבואו כולם ותביא את כל הקצינים שלך, ויבוא גם הכומר שהוא יעיד שהוא הרי ראש השטנים, כל הזמן הוא מדבר. ואז אמר, טוב, הגיעו לשם, הלך ואמר לו, עכשיו איך נדע את האמת? אמר לו, יבוא המת ויעיד. אמר, הוא מת, איך יום יעיד? אמר לו, תביא את הגבייה של המת לפה כדי שיהיה הוכחה. אנחנו צריכים הרי, נכון, מביאים תמיד מהשטח, איך קוראים לזה? ראיות לא נסיבתיות, ראיות יפה, ממצאים של מזף, מחלקת זיהוי פלילי. אמר לו, ביום שבת לקח רבנו קולמוס ושם אותו בדיו וכתב אותיות מת ושם על מצחו של הילד, והיה ילד בגיל 15 שנים, ולקח אות א', חיבר אותה, נהיה אמת. מיד עמד הילד על רגליו, אמר לו רבן, וכולם הזדעזעו, אמר לו רבן קונימוס, עמוד על רגליך ותדבר, תגיד מי ומי שחט אותך, מי הרג אותך. מיד המת מתחיל ללכת ומצביע על הכומר, אומר, הוא לקח אותי, הוביל אותי, והנה שני קצינים מפה, הם לקחו אותו, ואבא שלו רואה, משתגע, לא מאמין מה הוא רואה. לקח אותו, ומיד תכף חפו פניהם, אז עכשיו מה יכולים לעשות? אחרי זה הוא הוריד לו את הפתק מעלה, זה היה לא פתק, אלא קלף. הוריד את זה מעל המצח שלו, וחזר להיות מת, הוציא ממנו את האלף, נהיה מת. ואז תכף מיד לקחו אותו לבית הקברות, אני יודע איפה הוא קבור, מה אכפת לי אני. וקיצור הדברים, ותלו אותם על העץ, וליהודים הייתה אורה ושמחה. מיד חזרו לבית הכנסת ותקנו את הקטע הזה בתפילה. ומה כתוב שם? והשם אלוקים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר השנים והמקיס נרדמים. מחיי מתים, אומר רבי אברהם אזולאי, זה מחיי מתים, שיח אילמים ומפענח נעלמים, שהוא גילה מי זה שהוא שחט אותו, פענח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודיעים. אז אדם בליל פסח ישיר את זה, יאמר את זה בשמחה, לספר נפלאות השם יתברך. ומאז קבעו את זה בתוך נשמת כל חי. כך מביא גם רבי אליעזר פאפו בחסד לאלפים, שיש בזה מניין תיבות, אסור לא להוסיף, לא לגרוע מהם. אז זה הסדר, כך כתב רבי אברהם אזולאי המקור, באור החמה על הזוהר הקדוש פרשת ויקהל. אז אם כן, אומר מכאן תראה מה זה אמת, אם תוציא את האלף, חס ושלום, יישאר מת, כמו שעשה אמהו. אז זה על אותו משקל הולך. אז זה אומר, והשם אלוקים אמת, כן יעשה לנו ניסים ונפלאות בקרוב. עכשיו יש בדניאל פסוק, יהיב חוכמתה לחכימין, או יותר נכון, יהב חוכמתה לחכימין, ומנדעה לידי בינה, נותן הקדוש ברוך הוא חוכמה לחכמים. בוודאי שצריך לצאת החכמים. הרי ביתו של קיסר, הגמרא אומרת, פעם אחת תפסה את רבי יהושע ואמרה לו, נראה אותך אם אתה חכם, תסביר לי את הפסוק הזה. יאב חוכמתה לחכמין. זה לא צריך להיות כך. צריך יאב חוכמתה לטיפשים. טיפש, מסכן, אין לו שכל, שייתן לו השם חוכמה. אבל חכם, הוא כבר חכם. אמר לה, תגידי, את יש לך כסף? אמר, בטח. כמה יש לך? 100 דינרים יש? אמר, מה זה 100 דינרים? כסף קטן. זה בשביל אפילו, חוץ מכבודכם, נעלי בית, לא יספיק לה. אז כמה יש לך? 1,000? אמר לה, מה 1,000? עושה 100,000. אמרה, 100,000. יש לך להלוות לי 100,000 דינר? אמרה לו, כן. בסדר? אמר לו, יפה, אני אבוא, ייקח. מתי אני אבוא? תבוא עכשיו. או תבוא ב7 בבוקר, מחר. הקיצור, אמר לה, טוב, יש פה יהודי אחד, מסכן עני, את מוכנה להלוות לו 100 דינרי זהב? אמר, לא, מה פתאום? אמר לה, למה? אמר לו, הוא עני, מאיפה ישלם לי? אתה, אני יודעת, אתה רבי יהושע, אם אתה אומר, אתה יש לך לשלם. אמר, אז אחר, הקדוש ברוך הוא אותו דבר. יאב חוכמתה לחכמים, מי שחכם, יודע מה זה חוכמה, נותן לו הקדוש ברוך הוא חוכמה. אבל מי שטיפש, מה ייתן לו? חוכמה. אבל עדיין ההבנה צריך להבין את זה. נודע ביהודה עליו השלום, מביא על הפסוק הזה. בדניאל פרק ב' זה מופיע. הוא אומר כך, ידוע יש בתהילים, ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך. מה מדבר הפסוק? אומר למשל, הרב יושב, התלמיד יושב לפניו, והרב מלמד אותו. עכשיו הוא התלמיד, כל דבר אומר, אני יודע, אני יודע. שואל אותו שאלה, אומר, אני יודע. שואל אותו, לא יודע לענות. אז זה נקרא מסכן, הוא לא יודע, והוא לא יודע שהוא לא יודע, זה טיפש גמור. אבל יש תלמיד שהוא נבון, שואל אותו הרב, אומר, סליחה, אני באתי ללמוד אצלך, אני, תענה לי אתה תלמד אותי. אז הרב מלמד אותו, אומר אותו הדבר, יאב חוכמתה לחכמין, וכי החוכמה הראשונה שיש לחכם מאיפה לו, כדי שהוא נתן לו, הוא נולד עם חוכמה, נכון? יאב חוכמתה לחכמין, חכמין זה חכם, מאיפה יש לו את החוכמה? מאת השם. אז מאת השם, יש לו חוכמה, נותן לו חוכמה, אבל למי? לזה שיודע שהוא לא יודע. אז הוא אומר, סליחה הרב, אני את העמוד הזה הבנתי, אבל את הדף הזה לא הבנתי. הרב יכול להסביר לי? עכשיו הוא יסביר לו, ויבין. אז זה יאב חוכמתה לחכמין שיודע שהוא אינו יודע. אבל אחד שאומר אני יודע ואני בער ולא ידע, הוא בער, אבל הוא לא יודע שהוא בער, הוא מחזיק מעצמו גאון. הוא אומר, את זה מה שיש פה אני שמעתי, את זה אני יודע, את כל התורה אני יודע. יום אחד שמעתי בשטיב לחיי אחד, תווכח עם השני, איפה זה כתוב שזה אסור? אמר לו, זה כתוב לך, איפה? את כל התורה כולה אני יודע. אמר, ברגע שאמר כך, ולא יודע כלום. כל התורה כולה הוא יודע. וואי, 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 וואי. אפילו משה רבנו לא אמר ככה. אמר אחרי שמתן תורה, שאל אותו, בא השטן, רשע מרושע, השר של ביידן ופוטין, עכשיו נהיו שותפים, ברוך השם. אז בא, אמר לו, לקדוש ברוך הוא, תורה איכן היא? אמר, לא הולך אצל בן עמרם. הוא גם יודע, עושה פעמים צחוק מהמלאכים שם. אז אמר לו, הולך לבן עמרם. הלך לבן עמרם, אמר, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איך אני? מה עונה לו משה? וכי מי אני שהשם ייתן לי תורה? חזר זה, אבל חוזר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, משה אומר, הוא לא לקח. אז הקדוש ברוך הוא קורא למשה, משה, בדי אתה, מה אתה כופר בה? זה אומר לו, לא, מי אני שאני אתן לי תורה? אמר, הועיל ומעטת את עצמך, תכתב על שמך. כך תראו, שבת הבאה עלינו לטובה, שבת הגדול, אנחנו מפטירים במלאכי. מה כתוב שם? זכרו תורת משה עבדי. אמר לו, עכשיו אני אקרא את התורה על שמך. אז זה תורת משה, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל. וכן, אז זה ים חוכמתה לחכימין. הלאה, אחר כך אומר, מה העניין של ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור? למה ויקרא? הרי הנה כל ישראל, הקדוש ברוך הוא שמלמד תורה, מלמד תורה את כל ישראל, מלמד את משה ואת כל ישראל. למה אמר ויקרא אל משה דווקא למשה? אלא כאן בא להגיד לך, נתן לו לבדו, למשה רבנו לבדו, בגלל שהסתיר משה פניו. כך אומר הזוהר פרשת משפטים. בתנחומה מובא על פרשת צו, פרשה הבאה. ידוע ששתי הפרשיות האלה, כך כותב רבנו חיים פנאצ'י, זכותו תגן עלינו, בשם רבנו ארי, אומר בשתי הפרשיות האלה השתדל האדם להקשיב בקריאת התורה ויכוון בכל קריאה, שימו לב רבותיי, זה כדאי, השבת וגם שבת הבאה שהיא שבת הגדול, בכל קורבן וקורבן יכוון כאילו אני מקריב, ויחשב לו בפועל שהוא יקריב קורבנות בבית המקדש. תאר לך איזה מעלה זאת. גם בשניים מקרא ואחד תרגום שקורא האדם מחר בעזרת השם, יכוון בזה. יש שתי הפרשיות האלה, ויקרא וגם צו. בתנחומה כתוב, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. מי אלה הטהורים? ילדים קטנים. בזמנם היו מלמדים את הילד, ישר מתחילים בתוך חומש ויקרא. גם היום נוהגים לקרוא לו ויקרא. למה? כיוון שהוא טהור, הוא לא עשה עוונות, הוא לא יודע גם מה זה עוונות. אז זה יבואו טהורים ויתעסקו. מה העניין? אומר מדרש תנחומה, ידוע כאשר המן הרשע, מה שמו ושם אמו, בא לגזור על ישראל מנער ועד זקן, תפי נשים ביום אחד, אז גזר המן מה שגזר, והנה מה היה אז? 400 ילדים היו לומדים אצל מרדכי היהודי, ילדים קטנים, כולם תינוקות של בית רבן, ואמותיהם הביאו להם אוכל לאכול, אמרו לאמא, אנחנו לא אוכלים, צמו גם הילדים 3 ימים, והיו האמאות שלהם בוכות, אומרות להם שלא ימותו, אמרו לא, מה שיקרה עם מרדכי יקרה איתנו. אז מסרו עצמם על מרדכי, ובאותה לילה ליל פסח היה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, דרש המדרש, מלכו של עולם הוא כביכול נדדה שנתו. למה? שמע קולם של הילדים היו צועקים בחצות הלילה, מרדכי מלמד אותם להתפלל, לקרוא תהילים, היו צועקים לקדוש ברוך הוא. מה עשה המן הרשע עם שמו וזכר זכרו? תראה איזה שטן, קשר אותם בשלשלאות של ברזל. אמר ביום שהוא יגזור את הגזרה, הראשונים להרוג אותם זה יהיה הילדים, יהרוג אותם. הקדוש ברוך הוא הפר עצתו. עכשיו הבנת למה אנחנו שמחים בפורים? צריך לעשות עוד פעם פורים, פורים שלישי. בקיצור הדברים, אז באותה לילה קולם של הילדים נשמע בשמיים. קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ושאל אותם, אמר להם, קול גדיים וכבשים אני שומע. גדיים וכבשים צועקים. אמרו לו המלאכים, לא, זה לא גדיים ולא כבשים, זה כל הילדים שלך למטה שהמן רוצה להרוג אותם. אמר ככה, ובכוונה הקדוש ברוך הוא רוצה שהמלאכים ישמיעו דברי סניגוריה ויטענו טענות בשבילנו. מיד אמר הקדוש ברוך הוא, מיד קרא את כל הגזרות וקרא, שלח את המן הרשע שילך לביתו של אחשוורוש, למור למלך לתלות את מרדכי ואז יקבעו ברחוב העיר ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. רק לא אמר את זה בפרסית, זה היה יותר מעניין לשמוע את זה באותנטי. נשמע עוד מעט ההקלטה, okay? הם יקובו כולם ונשמע אותם. אז הוא אומר, זהו, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה בגלל שהם מתעסקים בחומש ויקרא, לכן תראה כמה מעלה שלה גדולה למעלה. עוד אומר הגאון חידה, כתוב מסירת מועד קטן, שיום אחד רבה, זה מובא במועד קטן, דף כוח, תזכור, כוח, כל השם בכוח. רבה התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך רק שלושה דברים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשאל. אמר, אני מבקש חוכמה של רב הונה. רב הונה היה מצאצאי דוד המלך, והיה חכם גדול. אמר לו, חוכמה לרב הונה? אמר לו, כך, תהיה חכם. ורבה באמת זכה. לכן, הגמרא אומרת שאם יש הלכתה כבתראה, אם אתה רואה בגמרא יש סתירות בסוגיות, אנחנו הולכים לפי אביה ורבה. אז רבה זכה, קיבל חוכמה. איזה חוכמה? חוכמה של רב הונה. אחר כך אמר, אני רוצה ענבה, אני רוצה, לפני ענבה, סליחה, אני רוצה עושר, אני רוצה עותרה דרב חסדה. החסדה היה עשיר גדול, גם מצד שהוא היה כהן מצד המשפחה, וגם הוא נשא בת כהן, וממנה התעשר, הביאה לו עושר גדול מאוד. אז ביקש עושר של רב חסדה, נתן לו הקדוש ברוך הוא גם עושר של רב חסדה. אחרי שהיה לו את שתיהם, אמר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תן לי ענבה של רבה ברב הונה. בנו של רב הונה היה רבה, יש כמה רבה, זה רבה ברב הונה. אמר, לא אתן לך, זה אני לא יכול לתת לך. אז הוא אמר, שלושה דברים ביקשתי, שניים נתנו לי, שלישית לא נתנו לי. שואל הגאון מבינה, מה היה פה? אז הוא אומר, בגלל שברגע שהוא קיבל גם חוכמה וגם עושר, הוא פחד כעת מגאווה. כי בדרך כלל עשיר יענה עזות, וחכם גדול גם יכול להתגאות בחוכמה שלו. אז הוא פחד, ביקש מהקדוש ברוך הוא ענבה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה, הוא עבד על זה, הוא קיבל. אתה רוצה? אבל אומר הרב חידה, האמת שהוא קיבל. רק מה, הוא לא ידע שהוא ענב, לכן הוא אמר לא נתנו לי. למה? כי כל המידות האדם יכול לדעת אם יש לו או אין לו. הוא יכול לדעת אם הוא כעסן או נחתן, אם הוא קמצן או נדיב, אם הוא סקרן או לא סקרן, לכן אני יודע. אבל ענב, אם הוא ידע שהוא ענב, זה כבר לא ענב, כי הוא מחזיק מעצמו שאני ענב. זה הגאווה הכי גדולה. זה קשה. מה שכתב החתם סופר. החתם סופר כותב שלפעמים יש אחד שנחשב ענב, והוא הגאה הכי גדול. איך? אומר למשל, הוא אדם חשוב, והוא בא, יושב בהרכתי בית הכנסת. אומר לו, בוא תשב פה. אומר, לא, מה אני מחיי, עפר ועפר. זה עצמו גאווה. למה? רוצה להראות את עצמו שהוא איזה חשוב. אז אומר, זה להפך, זה ענב, זה מתנהג כמו כולם ולא משתנה ולא מתנהג בשום איזה דבר שהוא שונה מאחרים. אז זה ויקרא אל משה, זה א', זה הרע. לכן יש בזה עניינים גדולים מאוד. עוד הגמרא אומרת, אדם כי יקרים מכם ולא מן הגזל. כמו האדם הראשון שהוא נברא, כל העולם היה שלו, אז הוא לא גזל, שהביא קורבן, הוא הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, אבל הקורבן לא היה גזל, אז אין חשש. אומר הכלי יקר, איך יעלה על הדעת שאדם יעשה דבר כזה? יכול להיות דבר כזה? אחד ילך יגנוב עז כעת מהדיר של מישהו ויביא אותו קורבן לבית המקדש? זה רק משוגע יכול לעשות כך. מה, זה לא שלו, איך הוא גונב ומביא? וכן, אז זה הדרך. או אלך, נגיד, רוצים לבנות את הכנסת, חסך להם $1,000, הולך גונב $1,000, מביא. זה משוגע. אומר, אלא, כלי יקר כותב, אומר, הכוונה כך. יש אדם, גונב מיליונים, גונב. כמו שתופסים מדי פעם, זה רק אלה שתופסים אותם. זה מעשר מן המעשר. אז תופסים אותם, הוא גונב. גונב, מה הוא עושה? הוא רוצה שלא יתפסו אותו, עולה לתורה ונודב. נודב, והכל הוא מתפלל שהוא יצליח ולא זה. כן, יצליח במשפט, נגיד גם אם תפסו אותו. הוא בא, נותן בשבילו, זה כסף קטן. הוא נותן 1,000 שקל, 2,000 שקל, 10,000. בשבילו זה כסף קטן. אומר, גם על זה בא להזהיר אותנו. ולא מן הגזל. ומה זה כי יקריב? אומר, המדרש אומר, אדם כי יקריב, אדם הוא נכתיב, הבן יקיר לי אפרים, איך ההמשך? עם ילד שעשועים. מה הקשר? מה הקשר? הבן יקיר לי אפרים עם קורבן. מה הקשר? אומר המדרש, יש מלך ויש אב. ועליו אמר, אם אב אני אהיה כבודי, ואם אדונים אני אהיה מוראי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלך, מלך רם ונישא. ככה אנחנו קוראים אותו. קוראים אותו מלך, מלך העולם. שהמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? פסוק אמר, שום תשים עליך מלך. מה זה? ודאי עליך. אלא שום תשים עליך שתהיה, כך אומרת הגמרא, שתהיה אמתו עליך. אז אני צריך לפחד ממלך. מאיזה מלך אני מפחד? רק מהקדוש ברוך הוא. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך רם ונישא, שוכן עד, קדוש ונורא שמו. אז הוא מלך. אבל מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז זה בעיה עכשיו. אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו הכינו כפשענו. אבל מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אלא, אומר ההמשך הוא, ואם אב אני, אנחנו נשתמש בקדוש ברוך הוא כביכול בתור אבא. נדבר אליו בתור אבא, אבא תרחם עלינו. ואבא, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אב יכול למחול. מלך לא יכול למחול. למה אבא? הוא רגיל. כתוב פסוק. כרחם אב על בנים. אז אב יכול לרחם על בניו ולמחול. ולכן הקדוש ברוך הוא רחמן, מלך רחום וחנון. אז הוא מרחם עלינו. ככה אנחנו אומרים ביג מידות. אל רחום וחנון, ערך אפיים. אז כיוון שהוא בתור אבא מרחם. זה אומר, אדם כי יקריב, איך מועיל? הרי הוא מלך. איך מועיל לבקש רחמים? איך מועיל לבקש סליחה? אז אומר, הבן יקיר לי אפרים, אנחנו הבנים שלך, בקשים ממך אבא תרחם עלינו, תמחה לנו. אז הוא מוחל. אחרי זה אומר, יש לנו בהפטרה של שבת הבאה, שבת הגדול. זה העיקרון נתקן בדיוק בשבת ערב פסח שחל בשבת. במלאכי פרק ג' מה אומר שם המלאכי? זכרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, וכן. אבל לפני זה כתוב, ושבתם וראיתם בן עובד אלוהים, קודם כתוב בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. לעתיד לבוא, אז נראה מה ההבדל, מה עם הצדיק, מה עם הרשע. מה עם עובד אלוקים, מה עם לא עובד אלוקים. אבל הגמרא שואלת, זה לא מובן, זה כפול. היינו צדיק, היינו עובד אלוקים. היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. למה כפה לפסוק? אז הגמרא אומרת לו, צדיק ורשע, צדיק זה שומר מצוות, רשע זה מזלזל במצוות. אחר כך עובד אלוקים אשר לא עבדו, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101 פעמים. עכשיו אם אדם למד תורה וחזר עליה וחזר וחזר וחזר, לפי מספר הפעמים שהוא חזר הוא יקבל שכר, ולעתיד לבוא כל אחד ואחד מאיתנו יבוא לקבל שכרו. ואז כמה פעמים חזרת על המסכת, ככה שכר תקבל על הפעמים שחזרת. ואם יש אחד נגיד חזר 48 פעם והחבר שלו חזר 49, זה של 49 יקבל יותר. אז זה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אומר הגאון חידה שרבנו ארי כתב, מה זה עובד אלוקים לאשר אינו דונה? למה אמר 100 פעמים ל-101? אומר, בגלל שמאה פעמים זה שמו של השכחה, ששמו מם סמך, מם סמך יוצא 100. אז כל עוד אתה חזרת רק 100 פעמים על הלימוד, אז עדיין אתה יכול לשכוח. אבל ברגע שחזרת 101 פעמים, זה גימטריה מיכאל, ומיכאל הוא שר ישראל, ואז הוא זוכר את הלימוד, וזה נקרא עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז זה ההבדל בין זה לבין זה. עכשיו הוא ציווה אותנו קורבנות. מה טעם הקורבנות? למה קורבן מכפר? הרי איך אנחנו אומרים, אדם ובהמה תושיע השם. אם אדם חטא בהמה, מה חטא? הגמרא שואלת, אתה מביא בהמה שתשחט אותה והוא היה צריך למות, רחיל על שבת בשוגג מחללי המות יומת שימות, למה הוא צריך להביא בהמה להקריב אותה? מסכנה, מה עשתה בהמה? אז הגמרא אומרת שהוא עשה מעשה בהמה, אבל יש פה עוד עניין. יש, ראיתי 3 פירושים בזה. הרמב״ם עליו השלום שואל את השאלה הזאת, אומר, מה בהמה עשתה שהיא חס ושלום צריכה ללכת למות ולהישחט, והאדם הוא לא, הוא יוצא פטור, מביא אותה ומקריב קורבן? אז הוא אומר שבהמה, שלמשל אדם עובד עבודה זרה, אז בהמה הוא עשה מעשה בהמה, כי הבהמה מאמינה בכל דבר, היא תאמין, היא יודעת אצלה מה זה, איפה שהיא אוכלת, האוכל שהיא אוכלת זה האלוהים שלה. אז אותו הדבר זה שעבד עבודה זרה, עבד עבודה זרה, חשב שזה נותן לו את הפרנסה, זה נותן לו את העושר. אז לכן בהמה, הוא עשה מעשה בהמה, עכשיו מביא בהמה, מכפר על ה... באור החיים עליו השלום הוא כותב שמשום למה מביא בהמה והבהמה מכפרת, אומר, משום שהוא עשה מעשה בהמה, גם כן אותו, זה על אותו משקל שכתב רבנו הארי, שכתב הרמב״ם עליו השלום, שזה אותו הדבר. הוא אומר, כמו צבועים שהם דומים לבעלי חיים, לא הבנתי את דבריו. הרמב״ן נחמני כתב שהוא עשה מעשה בהמה, אז לא בגלל שכתב, לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם כתב שהוא עבד עבודה זרה והבהמה עשה אותה יותר מהקדוש ברוך הוא כביכול, אבל הרמב״ן אומר עשה מעשה בהמה פשט. ספר העקדה כותב שהסיבה היא שהוא, מה הוא עשה, מה עשה האדם, הוא אומר, הבהמה מה תיתן? לא תיתן לו כלום. אומר, וכי שאתה מקריב קורבן, מה אתה מקריב? כתוב חלב ודם, מקריב ממנו חלב ודם, השאר זה נשרף, אבל מקריב על המזבח חלב ודם. חלב ודם, הוא אומר, זה הדם מכפר על זה שהוא נותן ועושה ריח ניחוח אישל השם. לכן אמר, ריח הקורבן, מה אנחנו עושים גם כשיש תענית? הגמרא אומר בברכות, כשיש תענית, אז מה אומר אחרי זה, שהיה מסיים את התענית, ריבונו של עולם, בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב קורבן, ואין מקריבים ממנו אלא חלב ודם. עכשיו שאין בית המקדש קיים, יהי רצון מלפניך, שיהיה חשוב ומקובל לפניך מה התענית שהתעניתי, כי הקרבתי בו חלב ודם. אז החלב ודמי שהתמעט בתעניתי יחשב לך כקורבן. ואז עולה ריח הניחוח למעלה של החלב ודם ומסלק את מידת הדין מעל האדם. אז זה באותו מהלך, אותו משקל. ומה הסוד של החלב והדם? באמת מה העניין? אז רבנו הרי בארץ הוא אומר שהחלב זה שומן, אז זה מביא עצלות. עכשיו קום לקום בזמן לתפילה הוא נקדם, קום לבוא ללמוד עם חשק הוא לומד כמו ישן כזה, סוחב את העגלה. אבל באבונות פתאום הוא זריז, הוא רץ. מה זה דם? דם, שהדם זורם בעורקים, הדם ידוע שהוא זורם כל הזמן בעורקים. אין רגע אחד שהדם לא זורם. אם הדם יעמוד, יקבל שיתוק במינה. לא יכול לפעול. אז איך הגוף פועל? על ידי הדם, שהדם שלא חם. לכן מי שקופץ הרבה, אומרים זה הדם שלא חם. נכון? אז אומר, לכן צריך להקריב גם חלב גם דם. למה? בחלב הוא מתעצל בעבודת השם, הוא מתעצל בקריאת שמע, מתעצל בהנחת תפילין, מתעצל בשמירת שבת, בכניסת שבת, תוספת שבת, וכן על זה הדרך. והדם זה הפוך. אדם אומר לו, לך תתקוטט, לך תרצח, לך תרביץ, לך תעשה זה. אז אדם עושה לו, הדם שלו עולה לראש בר מינן, הוא משתגע. לכן צריך להקריב חלב ודם, זה הטעם. אחר כך אומר, הפסוק אומר, ושחט אותו על ערך המזבח. רבנו הרי תיקן לנו לומר אותו פעמיים לפחות בשחרית. איפה הפעמיים? ושחט אותו. פעם ראשונה איפה? אחרי העקדה, נכון. אחרי העקדה אומרים את הפסוק הזה. פעם שנייה איפה? לפני איזהו מקומן. כך כתב רבנו ארי, ואומר, מה הטעם? אומר, הטעם זה לכפר שלוש עבירות, למעשה על כל העבירות. שאומר את זה, מוחל לו כל העוונות. ובראשם שלוש עבירות חמורות, שהם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ושלושתם רמוזים בפסוק. איפה? ושחט אותו על ירך המזבח. ירך זה כמו ירך של סוטה, זה גילוי עריות. זה בא לכפר כל העוונות של גילוי עריות. שחט אותו על ירך המזבח. אחר כך צפונה לפני השם. צפונה, מה זה צפונה? מה יש בצד צפון? זהב, כסף, ממון, והממון זה עבודה זרה. צפונה זה עבודה זרה, זה שפיכות דמים, זה היינו אח. דמים אומרים לשון רבים. גם מי שופך דם, מי שחס ושלום גונב כסף של השני, אז הוא שופך את דמו. לוקח ממנו את הדמים. הצפונה לפני השם הוא מכפר על שפיכות דמים. אחר כך וזרקו בני אהרון את הדם על המזבח סביב נוצפונה לפני השם וזרקו בני אהרון. אז איפה בוא נשאר לנו עוד? שפיכות דמים אמרנו, נכון? זה בצפונה. אחר כך המזבח, או המזבח שחט אותו על ירך, ירך זה גילוי עריות. שאמר המזבח זה עבודה זרה, למה הכומרים ממח שמם יש להם שמה מזבח בתוך הכנסייה שעליו הם מקריבים את הקורבנות? אז על ידי אמירת המילה המזבח אתה מכפר על עבודה זרה, ואחר כך צפונה לפני השם אתה מכפר על שפיכות דמים. זה שכותב רבנו בחיה עליו השלום, הוא בא לפירוש הזה. אנחנו אומרים באיזה הוא מקומן, למה הביאו את זה לפני איזה הוא מקומן? הוא אומר, עכשיו מובן, אתה אומר איזה הוא מקומן של זבחים, קודשי הקודשים שהיתתן בצפון. מה הפירוש? הוא אומר, אם אתה רוצה לבדוק צדיק הכי גדול שיכול להיות, תבדוק אותו איך הוא מתנהג עם כסף. אם הוא לוקח כסף של אחרים, אם הוא לא משלם בזמן, אם הוא עושה כל מיני דברים שטיקים וטריקים, אז זה קודשי קודשים. ראיתי את זה פעם בשם איזה אדמור, זה לא, זה האדמור שלנו, רבנו בחי, לקחו את זה ממנו, הוא כותב את זה על התורה. צפונה הוא אומר, קודשי קודשים שהיתתם בצפון, שם אתה תוכל לדעת אם זה צדיק אמיתי או לא אמיתי, אם הוא רוצה ממון של אחרים או לא. היה רבנו חיים מצאנז עליו השלום, זכותו תגן עלינו, סופר עליו שהיה מחלק צדקה, כתב בנו רבי חזקאל משינובה, כותב שהוא היה מחלק צדקה בלי סוף ביום שישי. אז היו באים עניים כל היום שישי מהבוקר, באים מסכנים ועניים אמיתיים שאין להם מה לאכול, והיה נותן להם, ולפעמים היה גומר את כל הכסף, היה הולך ללוות, אומר להם, רגע, רגע, אני אביא לכם, אני שכחתי להביא. הולך, יוצא, לווה מפה, לווה משם, ונותן להם, ואחרי זה עושה שבת. ככה היה רב חיים מצאנז, רוטף צדקה וחסד. אז זה אומר, קודשי קודשים, שהיתתם בצפון, זה היה... עליהם השלום, אלה שנותנים צדקה בעין יפה. אחר כך יש לנו מנחת עני. מנחת עני, אז שם הגמרא בירושלמי במסכת פאה מביאה כמה דוגמאות. לא יודעים את המעשה של אגריפס המלך, סיפרתי לכם את זה כמה פעמים. אחד המעשיות שם הגמרא מביאה עובדה שהיה עשיר אחד גדול והיה גר בצפון, בא מהצפון, בפריפריה, והביא משם שור, היה לו שור מיוחד במינו, שכל המדינה רעשה איזה שור גדול, ושור חכם, היה חורש, היה עושה את השדות, היה עובד, והיה משהו מדופלם, יכול להיות פרופסור באוניברסיטת סורבון, השור הזה. בקיצור הדברים, החליט העשיר להקריב אותו קורבן בבית המקדש. כל העיר, כל המדינה הייתה רועשת מהשור הזה. והנה כולם באו לראות. הגיע עם השור הזה לבית המקדש, איך שנכבה להיכנס להר הבית, והנה השור עומד, לא זז. קוראים לו, צועקים לו, קראו לו כל מיני שמות, מוישלה, קצלה, צ'וק צ'וק לקוש קוש, לא עונה, לא זז ולא זז. פתאום בא עני אחד שבא לבוא לבית המקדש, והיו צוחקים עליו. היה לעני הזה ביד חבילה, כתוב בירושלמי תרוקסימה. תרוקסימה זה כמו תגיד חבילה של פטרוזיליה, חבילה של פטרוזילה. כמה זה עולה כבר? עולה כמה גרושים, הם גונבים אותנו, תדע, אתה רואה, לפי מספר החותמות שאתה רואה על הצלופן, כך מספר הגנבים שגונבים אותך בכסף. אז בקיצור הדברים, אני אומר את זה מתוך ידיעה, סליחה, אני דיבר איתי החקלאי בדרום פעם, רצה הכשר על זה, כן? אז לפי המספר זה ככה. כך זה הולך. בקיצור,
בוא נעלה שקל.
הביא חבילה של תרקוב, איך קוראים לזה? נראה, תחזור על זה. טרוקסימה, שזה ביוונית, זה שם ביוונית של בעדונס, אני יודע מה, קיצור, הביא את זה. אז הביא את זה, צחק עליו הכהן, הראה אותו כהן שם בכניסה הצעיר, תראה את זה מה מביא, תסתכל על ההוא, מביא שור, אבל השור לא זז, והנה השור רואה את הטרוקסימה הזו, והוא נוהם, הוא נותן איזה צעקה, מיד בא אני, והושיט לו את זה. הריח השור את הפטרוזיליה, והתחיל להתעטש. שמעת השור עושה אפצ'י, שמעת פעם? התעטש, ברגע שהתעטש, אומרת הגמרא, אז הוא הקיע, היה לו מחט, תקועה לו בתוך הגרון, והוציא את המחט. ואז אמר, אני ראיתם? הבאתם שור כזה ענק. הייתם שוחטים אותו, היה יוצא טרף. היה המחט, בשעת השהיטה, הייתה נבלעת בתוך הוושת, נקובת הוושת, זה אחד מחי טרפות שמובא במשנה. אני באתי, אז בא אני הזה, עם המנחה שלו, עם הטרוקסימה הזאת, וגרם שהשור כעת יקריבו אותו למקדש ועלה לרצון. אז זה מנחת אני, לכן אסור לצחוק על אף אחד, שאפילו אגורה שחוקה יוצא. אומר לכן, נתן, ואז יצאה בעניין גדול, העניין הזה של הקורבן, ואז יצא כל זה. אומר, אחרי זה אישה אחת הביאה קומץ צולת לבית המקדש. קומץ צולת זה חופן. כמה יש בחופן כבר? אולי 15 גרם. אולי 20, תגיד. יד הכי גדולה שלו, יד של אחד הר אדם, תגיד 20-30 גרם צולת. הביאה צולת לבית המקדש, ואמרה לכהן, תעשה טובה, תקריב את זה על המזבח. אז הוא לקח את זה בחופן ואומר לחבר שלו, תראה מה הביאה האישה הזאת. הקריב את זה, ואותו כהן בלילה, אומרת הגמרא, באו אליו בחלום ואמרו לו, אל תלעג ואל תבוז לזקנה הזאת שהביאה את החופן הזה. האישה הזאת את נפשה הקריבה. זה כל מה שהיה לה בבית, לא היה לה בבית כלום, רק חופן של, אז מה היא שמה? נראה אותך משה, מה היא הביאה? אז אמר לו, נפשה הקריבה, זה המעלה של האדם, העיקר שנותן מהלב, הקדוש ברוך הוא חפץ בזה. אז הוא אומר, אחרי זה, עוד דבר, יש לנו הלכה בגמרא, בזבחים כתוב, יש פעמים כתוב בתורה, נוטל, כמו שאנחנו אומרים, נוטל מהם מלוך אופניו, נכון? נוטל מלוך אופניו. ויש, איך כתוב שמענו, נותן, אז הגמרא אומרת כלל, כל מקום שכתוב בפסוק נוטל, זה מלוא קומצו, מלוא היד, כף היד. אבל אם אמר נותן, זה נותן באצבע. מה נותן? מזה דם באצבע. ונתן באצבעו על ירך המזבח. השואלים המפרשים, מעשה זה הגאון מפרש את זה, הגאון מבינה. למה אמר נוטל, זה נוטל מלא קומצו. ואילו נותן, זה נותן באצבע. אומר שכך דרך האדם הקמצן שמביאים לו, אז הוא לוקח בכל היד. לוקח את כל היד. אבל כשאומרים לו תן, מכניס את היד שלו, מוציא איזה מטבע קטן, אולי שקל אחד ככה, באצבע. נותן את זה באצבע. אז זה בקושי נותן. אומר לפי זה, תבין, היה פעם מעשה, היה אחד עשיר גדול, לא משנה מאיזה עדה היה, העשיר הזה נוסע באונייה עם הסחורה שלו. והנה האונייה נבקעה והתחילה לטבוע, התחילה לטבוע האונייה. והוא התחיל לרדת למצולות, למטה. מיד הגיעו סירות, קומנדו ימי, יחידת חילוץ, 676, והגיעו אני יודע מה, והתחילו עם חליפות של החילוץ, והתחילו לחלץ, הגיעו אליו, והוא הולך לטבוע. אמרו לו, תביא את היד. הוא לא נותן את היד. תביא את היד, לא נותן את היד. בסוף, עד שאחד הבין, אמר להם, אל תגידו לו, תביא. הוא לא יכול לתת. תגידו לו, קח את היד. אמרו לו, קח את היד, נתן את היד שלו. ואז הצילו אותו. אז צריך אפילו בשעת מיטה, אומר, זה לא יכול לתת. הוא צריך לקחת. תגיד לו, תיקח, אז הוא לוקח. עכשיו, מה הפטרה השבת? ויקרא. נו, מה הפטרה של ויקרא? מי זוכר? איך? עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. שואל רבי יונתן אייפשיץ, מה זה עם זו? למה אמר עם זו? מה העניין בזו? כמה יוצא זו? שלושה עשר, מי יודע? אז אומר, 13 המזלות הם 12, הגויים הם תחת המזל, אז יש להם מזלות כמו הסינים. עכשיו יש להם מזל השור, העגל, לא יודע איזה שנה חדשה יש להם כעד היום. בקיצור, אז המזל, הם הולכים לפי המזל, כל דבר לפי המזל. בבוקר הוא קם באיזה שעה לפי המזל, הכל אורוסקופ, אורוסקופ. אבל אנחנו היהודים לא מאמינים במזלות, כי ישראל מעל המזל. וכך הגמרא אומרת במסכת שבת, אמר רבי יוחנן, אין מזל לישראל. כלומר, המזלות לא שולטים עלינו, אנחנו שולטים עליהם. אומר רבי יונתן אייפשיץ, זהו עם זו, יצרתי לי תהילתי יספרו. עכשיו בקשר למצות לשנה, לשבת הבאה, השנה הזאת, שנה הבאה בירושלים עיר הקודש. אולי גם השנה, מי יודע, יש עוד 7 ימים, יש די זמן. עכשיו, מה עושים בשבת הבאה? אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, לקנות רק פיתות ויקנה מחצית הכמות של הלחם שהוא קונה בדרך כלל לשבת. ולכל אחד ייתן פיתה אישית, וכדאי פיתות קטנות. היום יש פיתות של כוסמין, אתה מכיר אותם? כאלה פטפוניות, שמים לכל אחד בשקית ניילון, אוכל את זה בלילה, אוכל את זה בבוקר. אחר כך סעודה שלישית מה יעשה? אז יש כמה אפשרויות. עכשיו, ומי שרוצה נגיד לנקות את הבית בכלל מחמץ, הוא לא רוצה לחם בשבת. הוא לוקח את הכל ומבשל לפסח, משני ימים הוא מבשל גם לשבת, גם לפסח. הוא רוצה לבשל בכלים של פסח, ואוכל בצלחות חד פעמיות, ולא אוכל חמץ בשבת. אז מה הוא יאכל בשבת? אז הוא ייקח מצות, אבל מצות אסור לאכול בערב פסח. מה עושה? מבשל את המצות. ואני פה דיברתי והתנפלו עליי שם באגף פיקוד דרום, ואמרו לי שאפילו במים רותחים ומחילה, זה שאמר את זה הוא טעה בגדול. מים רותחים זה לא נקרא מצה מבושלת בשום פנים ואופן. עיין בחווה דעת חלק א' דעמוד קופעין ת' מה זה נקרא מצה מבושלת? שהיא ספגה את טעם המרק. אני צריך שלא יהיה טעם מצה שם, כי אסור לי לאכול בערב פסח מצה שהיא טעם שלה טעם מצה, אלא צריכה להיות מבושלת, יש בה עוד טיגון, אז הטעם של השמן או הביצים או זה. אז מה, איך הוא יבשל אותה? צריך לשמור עליה שלמה. מה עושים? אז הכי טוב להרטיב קצת את המצה. מה זה, איך להרטיב? ייקח, ישים אותה לשתי שניות תחת הברז. זה הכל. תנסה את זה. תעביר את זה תחת הברז, זהו, ותשאיר. זה יספוג כבר את הטיפות מים שהוא ספג, אז היא תהיה רכה עכשיו. אבל תיזהר לא לשבור אותה. כי אם שברת אותה, אין לך להם משנה. אתה צריך לפצוע על כיכר שלם. תשאיר אותה כך. ואז שים אותה במגש ותצוק עליה, תיקח ביצה, תטרוף אותה עם ירק, עם כוסברה, עם פטרוזיליה, טרוקסימין, מה שלמדנו עכשיו, שים לה ותשים לך מה אתה אוהב, תעשה לך, זה נקרא איג'ה בערבית, כן? ואז תשים אותה, אתה לא רוצה מתוגן, כי לא בריא מתוגן, אתה צודק, תכניס את זה לתנור. את המצה הזאת תכניס לתנור שהיא ספוגה עם ביצה ועם כל מיני ירק, אז אין אתה המצה עכשיו. אתה שם אותה בתנור והיא שלמה, תשים עוד אחד אחריה ועוד אחד אחריה, ככה תעשה החלפות ותיזהר שהמצות יהיו שלמות כמו שהן. תוציא אותה מהתנור, תשמור אותה במקרר, אתה נוטל ידיים ומברך על נטילת ידיים, מברך על זה המוציא לכל הדעות, כי שבת שהיא ערב פסח, כל הפוסקים כתבו ששבת קובעת, תקשיב עד הסוף, שבת קובעת לסעודה, כך כתב גם רבנו אחידם בברכי יוסף, כך כתבו כל הפוסקים ששבת קובעת לסעודה, כיוון שאני קובע את הסעודה על זה, אתה מברך על זה המוציא, יש לך להם משנה, יש לך הכל, ואתה סס לשמח גם סעודה שלישית. עכשיו מה רצית? מה? תוציא את המסכה, אני אשמע אותך. מה אמרת? סעודה שלישית, כן. אבל סעודה שלישית לא יעשה אותה מאוחר, לא אחרי שלוש אחר הצהריים. שבוע הבא זה יוצא בליל שישי, אלא הפסיכים עשו לנו בחירות ביום שלישי. וספירת הקולות בשבת ובתוך הפסח. ואחר כך, ועשו לנו שעון קיץ בליל שישי הבא. בשעה שתיים זה השעה שלוש. אתה מבין, הם מכריזים, מכריז בזה שהשעה הזאת היא שעה שלוש. כי עלה בקה. הוא רואה שלוש, כן. אבל בקיצור, הבנת? אז סעודה שלישית, לא אחרי שלוש אחר הצהריים. כדי שבלילה יאכל מצה לתאבון, כי אין לאכול אחרי שעה תשעית. זה שעה שלוש. לא. מה, מה עוד? מה הוא אמר? מצה רכה, אבל שלמה. שלמה. תיזהר, אל תטלטל אותה, כי היא יכולה להישברירית מאוד. תיזהר, דיר בלק. אז תשים אותה, הכי טוב, שים אותה בתנור, היא תתייבש שמה. תשאר לך שלמה לכל השבת. מה אחרי? מה הוא אומר? גם האבות אפשר, תרטיב אותם. והספגו את המצה, תשים אותם בתוך הביצה והיא תספוג את הביצה, שים לה קצת בצל ותהיה ככה קצת, תשים מתכון ככה מיוחד והיא תספוג את כל זה, תשים אותה בתנור, הטעם שלה יהיה טעם אחר ואתה יכול לעשות עליה זה. אבל יותר טוב לקחת מצת מכונה, המצות האלה תשמור אותם יקרות, תשמור אותם לסדר, למה לך לאכול את זה בשבת? תאכל בשבת, תאכל מצות רגילות, בסדר? אז שיש שבת שלום וחג שמח מעכשיו אני אומר לכם, ותזכו בשבוע הבא, ראשון שני בעזרת השם, המשך השיעורים, ויש לנו נר לרבנו חיים אבול אפיה עליו השלום, היה גאון גדול שהוא נפטר כמו הלילה וב וחודש ניסן, הוא בנה את העיר, תשמעו טוב, היה חלום, שמעת על החלום? נחרבה עיר טבריה בזמנו לפני 350 שנה, היה רעידת אדמה ושני שליש מהעיר נחרבו והכל היהודים ברחו משם. אז המושל של העיר ראה בחלום שבא אליו מישהו מהשמיים ואומר לו, לך לטורקיה באזמיר, תביא את רבי חיים אבולעפיה. אז הוא לא מכיר לא רבי חיים ולא אבולעפיה. שלח לצפת, היה הרב רפאל מלכי, בעל ספר מלכי בקודש. הוא שלח איגרת לרבי חיים אבולעפיה, והוא עלה עם 80 תלמידים ו80 ספרי תורה איתם, ועלו לטבריה ובנה אותם מחדש, ועליו חיברו את השיר אוכיל יום יום אשתי, אוכיל יום יום אשתי, אין איתה מצופיה עברנה ברך ענת קודש תבריה. ושם יש הבית האחרון ברמזכור לטובה, הרב מורני הוא רבה, עץ חיים שר הצבא, משפחת אבולעפיה עברנה. אמר עליו רבנו חיים בן עטר שהוא היה ניצוץ דוד מלך ישראל, הוא היה מצאצאי דוד המלך, הוא משיח בן דוד, ורבי חיים בן עטר היה משיח בן יוסף. ויש מעשה ידוע שרבי חיים בן עטר בא ופגש אותו בבית הכנסת עץ חיים שנמצא על שפת הכנרת, ששם אלה איך קוראים להם, המפדל של פעם, אתה זוכר אותם? היה אחד ראש עיר, שמו אותו עם כיפה עם חורים על הראש, והוא הפך את המקום לטיילת שמחללים שם שבת, בדיוק על ליד בית הכנסת עץ חיים. ובית הכנסת הסיניור חילל את המקום, מקום קדוש כזה, ויש שם בית הכנסת השלה גם עתיק, הרס את כל הקדושה ועשו מה שעשו, ועליו השלום רבי חיים אבולעפיה, והוא בנה שם מקווה ליד בית הכנסת שלו. המקווה זה מים של הכנרת, לכן תראה, היה לפני שנתיים המקווה היה יבש, מה קרה? הכנרת ירדה. עכשיו הכנרת שנה שעברה ברוך השם וגם השנה עלתה, עכשיו המקווה עובד שם משהו פלא פלאים, הזכותו תגן עלינו. כמה? אז הוא היה, עלו יחד לקבר רבי עקיבא, בסוף נפטר באותה שנה. הוא היה בן 88 בערך שנפטר, רבי חיים בן עטר בן 47, ושניהם באותה שנה נפטרו. כמה? מי פותח? 260. 260 פעם ראשונה. ישרים בליבותם נחו על משכבותם ובתוך המנוחתם כולם בני עלייה עבר הנבר. מאתיים שישים פעם ראשונה. 300 פעם ראשונה. דימה אחד לבורסיד, טיפה אחת לא יפסין, ולחברו חסין, וחדחיל חוויה, רתה יבוא ואראה, אדמת קודש תבריה, עבר הנברא. איווה, 300 פעם שנייה. 300